אנחנו בפסוק, פרק ממך, פסוק ב'. ויגד ליעקב ויאמר, הנה בנך יוסף בא אליך, והתחזק ישראל וישב על המיטה. זאת אומרת, הוא היה כבר, איך אומרים, שכיב מרע כזה. קושי, בכל זאת, שקורא את יוסף, קם. מי צריך לקום למי? אבא לבן או בן לאבא? מה? הבן לאבא, נכון? אנחנו כאן רואים בדיוק הפוך. שיעקב קם לכבוד בנו. אומר רש"י, והתחזק ישראל, אמר, אף על פי שהוא בני, ובעצם הוא צריך לכבד אותי, מלך הוא. אחלק לו כבוד, יש כאן כבוד אבא וכבוד מלך. אז הוא אומר, אחלק לו כבוד מכאן שחולקים כבוד למלכות. גם היום דרך אגב. תראה להם, מלכות זה ערך אלוקי, זה לא סתם. כולל מדינת ישראל, כולל ראש הממשלה. וכלומר, זה לא משנה איזה ראש ממשלה זה. ראש ממשלה כזה, ראש ממשלה אחר. מלכות זה הראש של, הראש של כל עם ישראל. מנהיג של כל עם ישראל. אז יש לו ערך של השפעה לאומית, השפעה על כולם. לכן צריך לכבד אותו. אז זה מה שיעקב, כשהוא למד תורה, הוא אמר, רגע, הבן שלי מלך. במצרים אמנם הוא היה מלך, אבל אני צריך לכבד אותו. רואים גם אליהו, למרות שאליהו רץ, אומר כאן רש"י, וכן משה חלה כבוד למלכות, מי זה היה המלך? פרעה. וירדו כל עבדיך אליי. אז גם כן, רואים שהוא, אפילו שהוא פרעה, מחלק לו מלכות כבוד. וכן אליהו, וישנס מותנה, ורץ לפני אחיו, למרות שאחיו היה מלך, לא איי איי איי. אבל מה הוא מכבד? מה זה רץ לפני? הוא רץ, הסוסים רצו והוא רץ לפני הסוסים. אליהו כנראה היה חזק, לא יכול לרוץ לפני כולם. יש ערך למלכות, ולזכור את הדבר הזה. יש ב... ראיתי סטיקרים כאלה במכוניות, השם הוא מלך, השם הוא מלך. ראיתם סטיקרים כאלה? אז חשבתי בהתחלה, בוודאי מה צריך להודיע, שהשם הוא מלך, אנחנו אומרים זה כל יום, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ואין. אז למה הם תלו את הסטיקרים האלה? מה החידוש? אבל אחר כך חשבתי, ובשלושתי כנראה שיש בזה משהו, מבחינת מי ששירום, הוא אומר, אתם לא המלכות, מדינת ישראל, ראש הממשלה הוא לא המלך. השם הוא מלך. זה פגיעה בכבוד מלכות, זה צריך לדעת. זה מערר לנו את כל, את כל המציאות המדינית, המלכותית שיש לנו כאן היום. זה נושא מאוד מרכזי, זה לא דבר. ברגע שאתה אומר שרק השם הוא מלך והמלך הוא השולט, מי ששולט במדינה, הוא לא מלך בעצם, אתה אנרכיסט, אתה עושה מה שבא לך. כן, זה חמור מאוד לדבר. אז זה לומדים מיעקב. יוסף, נו, אני כאן נקרא לכבודה.
כמה נוגע לשרים וחברי כנסת, זה גם עכשיו מלכות?
הערך הממלכתי, מה שנקרא. למדינה יש ערך ממלכתי. אז כל דבר שפוגע בממלכתיות, אתה יכול לחלוק וצריך לחלוק על דעות כאלה, דעות אחרות, גם יכול להיות ביקורת גם על הממשלה. זה דבר לגיטימי הדבר, אנחנו במדינה דמוקרטית. אבל זה דבר אחד, וזה שאתה מבטל את המלכות, זה תהיה בעיה. אתה אומר, אתם לא תכתיבו לי, אתם לא תגידו לי. אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, מה שבא לנו. למה אנחנו עושים את דבר השם ותו לא? נכון שעושים את דבר השם, אבל דבר השם הוא שצריך לכבד את המלכות. לעולם יד, כתוב בגמרא, אדם רץ לראות מלכי אומות העולם אפילו, לראות אותם, לכבד אותם. כן? שאם יזכה, יבחין גם בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. אז רואים שיש ערך למושג הזה של מנהוג, מנהיג מדיני, מנהיג של מדינה שלנו. לבקר, כן. לבטל לו.
לבטל, אבל לתת להם כבוד בעצם.
כן, אני לא מסכים, אני מכבד אותך. אני כמו במשפחה, לא תמיד אתה חייב להסכים עם אשתך. זה לא אומר שאתה צריך לכבד אותה, נכון? אותו דבר במלכות. דבר חשוב מאוד. אנחנו במשניות. פרק א', משנה, אמרנו, פרק שני, למדנו עד עכשיו לגבי תוספת שביעית לגבי מטעים, אבל יש מה שנקרא תוספת שביעית לגבי שדה, שדה התבואה, נקרא שדה לבן בפי חזק, כי הצבע של התבואה כשהיא בשלה היא לבנה. עד מתי חורשים בשדה הלבן ערב שביעית? עד שתכלה עליך. מה זה תכלה עליך בשדה? הלחלוחית שבקרקע שבאה מחמת הגשמים, היינו כל זמן שבני אדם חורשים ליטה במקשאות ובמדלאות. צריך להבין, מישהו חקלאי יודע, אתה, יש לחות לקרקע. את הגשמים, הלחות נשאר תקופה מסוימת, אבל לקראת סוף הקיץ, הקרקע ממש נהפכת ליבשה ממש. אין בה אפילו לחלחות. החרישה, כשאתה חורש את האדמה, אתה הופך את האדמה. אתה מאפשר לחיות לצמחים. לכן חורשים. בדרך כלל מה שעושים, יש חרישות בתחילת החורף, בסתיו, שאז חורשים וזורעים, ואז בא הגשם ואז נובג. יש גם חרישה לקראת סוף החורף, לקראת בקיץ, זאת אומרת שעדיין הלחות של, של החורף עדיין נמצאת באדמה. זה מה שהוא אומר, עד שהלחות הזאת של האדמה היא כבר פוסקת, אז החרישה היא עכשיו כבר לצורך שנה הבאה. בשביעית, לכן זה אסור. זה משהו. כל זמן שבני האדם חורשים ליטה במקשאות ובמדלאות, בשדה הקישואים, זה נקרא מקשה, מקשון קישואים, בשדה הדלויים, שהקישואים והדלויים צריכים רטיבות יתרה, אבל מכאן ואילך נראה כמתקן שדה ולצורך שביעית, לכן זה אסור. אמר רבי שמעון, נתת תורת כל אחד ואחד בידו. זה יאמר, קלטה לך משדי. זה יאמר, לא קלטה לך משדי. אז שדה אחד כן יחרישו, שדה אחד לא יחרישו. זה הרי אין עליך קלה בכל השדות באותו זמן, כי תלוי בסוג האדמה גם. יש אדמה שהיא שומרת על החוט, יש אדמה שהיא לא שומרת על החוט. אלא בשדה הלבן, עד פסח, הוא אומר, הוא באופן כללי. ואין חורשים עד פסח. בשדה אילן עד הצרק, דברי בית הלל. זה, כן? זה מחלוקת ביניהם בעניין הזה. אנחנו ישראל ותחייתו, בסוף, עושים סיום. לב, 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 למד בית פרקים. דף, דף מם, מם וב, דף מם וב. אתם שמעתם על הנשמה? מישהו כאן יש נשמה? איך אתה יודע? הנשמה זה לא דבר שרואים אותו. אבל הרב כתוב כאן על הנשמה. מה קורה לנשמה שלנו? בוא נראה. הפלגים, יבלי המים של החיים העליוניים, הרוחניים, כן, האלוקיים, של הנשמה התורה, הפלגים האלה, במעמקים הם זורמים. החיים כל הזמן זורמים. הם לא סטטיים. הם כל הזמן זורמים, כל הזמן בתנועה. וגם לא רק שהם זורמים, יש להם מגמה. לא הכל שוטף, אלא הכל שואף גם. במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והאדם הינם עומים ורועשים, אותם זרמים רוחניים נשמתיים שקיימים בנו. אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים, מתמודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים, הם באין ערך לעלות אל הרום, להיגלות בצורה מהירה חיה, חיים שלמים מלאים, זיו, הוד ופאר, אדרת גבורת קודשי קודשים. מה קורה? הקדוש ברוך הוא נפח בכל אחד מאיתנו נשמה. הנשמה שלה מקורה באלוקים. עכשיו, היא שואפת כל הזמן לשורש שלה, למקור שלה. הגוף שלנו, הבשר שלנו, הוא בעצם בית סוהר של הנשמה. והיא כל הזמן שואפת להתחבר, לעלות, להתרומם אל מקורה. לא כל אחד מקשיב לאמיה הזאת, לגעגועים האלה, לצמאון הזה, לרצון הזה, הפנים פנימי של האדם, להתחבר אל השורש, אל המקור. אבל הרב כן שם לב לזה. אשרי האיש השומע את כל נשמתו מתוך מעמקיו, שיכול להתבונן, להקשיב לנשמה הפנימית שלו. ואשרי העם המאזין את עד הקול של הנשמה הכללית שלו, לא רק כפרט, אלא האומה מרגישה את הצמאון שלה, כמו שאומרים היום, יש התעוררות היום לתשובה, כל הדברים כאלה, זה עניין לאומי כבר, זה לא עניין פרטי רק.
רק לעם ישראל יש נשמה כללית?
סליחה?
רק לעם ישראל יש נשמה כללית?
מבחינה זאת כן. זאת אומרת, צריך להבין, אתם קרואים אדם. אומות העולם, כל אחד יש לה את התכונות שלה, את הדברים שלה. אבל את הצמאון הזה לאלוקות, לעניין האלוקי, זה אופייני לעם ישראל. כפרטים אולי באומות העולם כן, אבל כאומות לא. האומות מדרגה לגמרי שונה מבחינה. הרב כותב על זה בהמשך, אורות ישראל, הוא כותב על זה הרבה, להבדל בין עם ישראל לאומות העולם, כולל בנקודה הזאת של ההשתוקקות והכמיהה והנשמה האלוקית המיוחדת של עם ישראל. אשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו. איך היא מתגאשת בתוך מעמקי אשרי העם מקשיב, הטהור אשר יקשיב את בת הקול של כל הייצור הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בהירה עליונה, להתגלות בהירה עליונה, טהורה וקדושה, אורו של משיח נתון בכלאי הייסורים של עמקי העמקים. המגמה המשיחית, גילוי אור השם בעולם, כלואה כביכול, לא נותנת לה להתבטא, להתגלות. ובעת קץ הגאולה כמו היום, בעת אשר רק קו אחד יגלה בתכונה של איזה זהרורית תורה להכיש ישועת כללית לבית ישראל, יגלו ויחשפו אלה הסמנים המורים על צעקת העומק, ומתוך כך, ומתוך כל תנועות הכלליות, הפרטיות, הנפשיות והגופניות, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק. זאת אומרת, המגמה, ההשתוקקות, הרצון להתחבר אל האלוקים, יוקשב מכל דבר. מהעצים, מהאבנים, מהאנשים, מהבחירות, כל דבר. הוא בעצם משרת את המגמה הזאת של ההשתוקקות לשלמות שהיא קיימת. אבל לא כל אחד רואה את זה ככה. צריך להיות אדם בעל רמה מוסרית ורוחנית כזאת, שהוא סוד השם נראה, מה שנקרא, יראת שמיים, לראות את המגמה האלוקית בכל דבר. כל ברמה נשמע, נהי בכי תמורים, רחל מבקה על בניה, מנה להינחם על בניה כעינינו. והכל עולה ומתעלה בתכונות חיים ומעשה, בתכונות רעיון ומחשבה, בתכונות המון גויים ורוח עריצים אפילו, בתכונות נפשות קמאות, הורגות ומקוות, בתכונות חולמי חלומות, כועסים ומתקצפים, דבר והיפוכו. כל דבר, למרות דבר והיפוכו, כל זה משרת את המגמה הזאת. כן, מעניין. זה ראייה אחדותית כזאת. בתכונות אנשי יישוב ומתינות מצד אחד, בונים ומשכללים, בתכונות אנשי קודש משקפים ומקווים, פועלים וצופים משועת גאולה, מכולם יעלו ויגלו זרמי אפיקי הנחלים של המעמקים, שכולם אומרים אותה התשועה מנחמת. מיני קולם בכי, עינייך מדימה, יששכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם כיום הזה. הכל משרת את המגמה הזאת. אשרינו שיש לנו הרב קוק זצ"ל, פותח לנו את העיניים.